מוריי ורבותיי, ברשות ידידי מרת דאתרא, ידידנו הרב נוס, כבוד הרבנים, קהל קדוש ונכבד, שלושה כתרים עיטרו את מרן הראשון לציון עליו השלום. הגמרא אומרת, אמר רב יהודה, היימן דבאי למה וחסידה, לקיים מילד הנזיקין, אמר רבה, מילד האבות, ואיקה דאמרי, מילד הברכות. ידועים דברי המהרש"א שמסביר, שאדם צריך להיות שלם בשלושת מיני השלמויות. שלמות של בן אדם לבריות, שלמות של בן אדם למקום, ושלמות של בן אדם לעצמו. וכאשר אני חושב ובוכה ודואב את הסתלקותו של רועם של ישראל מרן, אני רואה את דברי חז"ל, היי מן דבאי למה וחסידה. אותו אחד שרוצה להיות חסיד. עצם הרצון זה הדבר הגדול. מי כמו הרב שעמד ותמך בהתיישבות בכל מקום בארץ ישראל, גם מתוך הקישור האישי שהיה לו עם ראש הישיבה הרב צבי יהודה קוק, שכאשר למדנו בישיבה, כל שאלת הלכה הוא היה מפנה לרב מרדכי אליהו, והוא אז עדיין היה צעיר, ואהבה גדולה שררה בין שניהם, וכדרכו בקודש לרב צבי יהודה, גם הרב מרדכי אליהו היה מהתומכים ואוהבי ארץ ישראל. הקשר שלו לגוש קטיף עתיק וותיק. הרב היה בנצר חזני, והרבנית הזכירה לנו שכאשר הוא הגיע לאותה שבת למשפחת הרב פאוסט, ואז לפתע גייסו אותו ולא היה נעים, והרב נתן הרגשה לאשתו שהכל בסדר, אנחנו אורחים שלך. והרבנית התביישה לספר שהרב לא משתמש בפלטה. והנה הפלא ופלא, בערב שבת, הפסקת חשמל, הפלטה התקלקלה, והיא לא יודעת מה להגיד לרבנית. ובסוף הרבנית רואה שהיא נבוכה, שואלת אותה מה קרה, והיא אומרת לה, אל תשאלי, הפלטה התקלקלה. והרבנית צוחקת ואומרת, נו, כנראה שאוהבים את בעלי. וככה היה בגדיד. השאלה הראשונה ששאלתי את הרב כשהגענו לגדיד, אחרי כפר דרום, זה היישוב היחידי בגוש קטיף, שנחזור לשם בעזרת השם, שבתוך היישוב היו חממות, כי בכל היישובים האחרים החממות היו מחוץ אלו, ורק ביישוב הזה זה היה בפנים. בשבת הראשונה נודע לי ביום שישי בבוקר, שאנשים זרעו מיני דלויים בשטח של הרבה יותר מבית צעתיים, וזה שטח גדול ועצום, ולא ידעתי מה אנחנו עושים עם עירוב באותה שבת, האם זה מקלקל או לא מקלקל. אז לא היו טלפונים אפילו בבתים, רק במזכירות טלפון אחד. והמזכירה באה אליי כעבור שעתיים, אומרת לי, מישהו התקשר, הוא אמר שקוראים לו מרדכי אליהו, הוא מחפש אותך אם אתה יכול לחזור אליו. נבהלתי, התקשרתי לרב. ותמיד הייתה לו אוזן קשבת. אחד הדברים הכי מצמררים היה בכל פיגוע שלצערי אני הייתי צריך לספר לרב דברים שקשה לראות, אשרי מי שלא ראה, אשרי מי שלא שמע, שלא נראה ולא נשמע. והייתי מתקשר אל הרב, ובפרט באותם הסכמים ארורים של אוסלו, ציר הדמים הקשה והכואב של כביש כיסופים. אני כל פעם עם שאלה לרב, ופעם אחת כשאני מתקשר הוא אומר לי, תגיד, נולד איזה בן, יש איזה בר מצווה, יש איזה משהו ביישוב? אתה מוכן להפסיק עם הטלפונים האלה שלך, הוא אומר לי. וזה פלא. מאז שהרב אמר את זה, לא הייתי צריך יותר להתקשר. כאב לי שלא שאלתי לפני כן. הרב היה נושא דגל המאבק של גוש קטיף. וכולם מתקיפים אותנו, אפילו בוועדת החקירה, שהלכתי להעיד שם, שאלו אותי, אז למה הרב אמר היה לא תהיה? אמרת להם שבלי זה לא היה מאבק. זה נתן לנו את הכוח, הרב נתן שהיה, הוא ממעט בערך עצמו, באותם כנסים ואותם תפילות ואותם מצרות. אבל הרב היה כל כך חרד לגוש קטיף, כל כך כאב לו הסיפור הזה, שאין לי ספק, אני לא בקיא בחשבונות לקדוש ברוך הוא. אבל זה היה ממש חלק מהחולי שלו. באופן אישי אני אספר לכם דבר מדהים. אני הלכתי בכאב גדול ועצום, עם לב קרוע, להיפגש עם ראש הממשלה דאז. התקשרתי לרב לפני כן, סיפרתי לו למה אני הולך להיפגש. כי באותו הלילה הוא הלך לעקור את בית הקברות עוד לפני שעקרו אותנו. והרב אמר לי מה להגיד לו. כשנכנסתי לחדרו ראיתי שולחן ערוך יורד האשם, אמרתי מה שאמרתי. גרשו אותנו, הלכתי לאיית. ויום אחד התמוטטתי במעלית, לא לחם. הגעתי לטיפול נמרץ בהדסה עין כרם, הושפזתי לשלושה שבועות. ושוחררתי. יומיים לאחר ששוחררתי, הייתה חתונה של רוני בן דוד. הלכתי לחתונה. היה קשה לי להגיע, הגעתי. באמצע החתונה, הרב זעפרני קיבל ביפר של ראש הממשלה ובעל הדסה עין כרם. תראו דבר מדהים. הרב אמר לי, הוא הכניס אותך לשם, הוא יחליף אותך שם. לא הבנתי מה הוא אומר. בבית אין לנו טלוויזיה, במלון הייתה. הילד שלי אומר לי, אבא, אל תשאל מה קרה. אמרת לו, מה קרה? הוא אומר לי, אבא, בהדסה, בקומה רביעית, בחדר שלך, במיטה שלך, הוא ישן. הוא החליף אותי באותה מיטה, והרב אמר לי את זה. באותה שנייה שלקחו אותו לשם. לא סיפרתי את זה בשביל לספר את רוח הקודש של הרב. כל מי שזכה לשמש את הרב בבדי בדיקה, והרב הייתה בדרך בדיחותה, הוא היה אומר לי, אתה רוצה תשובה לפי הלכה או לפי רוח הקודש? אז כמובן שאמרתי לו לפי רוח הקודש. אז הוא אומר לי, תראה, לפי ההלכה זה ככה, אבל תדע לך שאתמול הקטם לא היה כמו שהוא היום. הייתה לרב קדושה מיוחדת. והיום, בכל מקום שאני מסתובב, אני מנסה להגיד לילדים, יש פה ילדים, יש פה נוער, הרב אהב ילדים. אני רוצה להגיד לכם, ילדים, תהיו אתם הרב מרדכי אליהו של הדור הבא, ואתם יכולים, אלה אני כבר זקנתי קצת. חבל שבגיל 17 לא ידענו מה האיש הזה עשה מקטנותו, מילדותו. אהבה כל כך הייתה לו לעם ישראל. היה רב אחד מחברון שהיה מגיע לרב. לא רב מפורסם. בכל פעם שהוא היה נכנס לרב, הרב היה קם בפניו. והוא היה מתבייש. מה הרב קם? הוא אומר, אני לא קם בשבילך, אני קם בשביל אברהם, יצחק ויעקב, שנמצאים כשאתה נכנס לפה. כמה אהבת חברון הייתה לו. הרב נתן סיפר על קבר רחל. הרב אמר לי, תשמע, אני אספר לך סיפור. אומר לי, שבמלחמת ששת הימים, הרב ניסים מינה אותו כממונה על המקומות הקדושים. אמר לו, תלך לרחל אמנו, אני סומך עליך. הרב הגיע לשם. קבר רחל היה מוקף בהרבה בתים מסביב. הרב אומר לי, לא ידעתי מה לעשות. הלכתי, ראיתי איזה חייל טרקטוריסט מרוקאי, ישבתי איתו קצת, הבאתי לו משהו לאכול. התחלתי לבכות, החייל אומר לי, למה אתה בוכה הרב? אמרת לו, כי רחל אמנו בוכה. אומר לי, למה היא בוכה? אומר, תראה מה עשו לה מסביב, חנקו אותה בערבים. אז הטרקטוריסט אמר לרב, טוב, תיכנס לרחל ימנו, תתפלל, אני אדאג שהיא תפסיק לפקוט. הוא נכנס בפנים. הוא לקח את הטרקטור וגילח וגילח וגילח. אחרי שעתיים קורא לרב. אומר לו, בוא תגיד לי אם היא הפסיקה לפקוט או לא. הרב יצא החוצה. הוא אומר לו, תשמע, היא הפסיקה, אבל אם אתה רוצה שיתחייך כמו שצריך... הוא אומר, טוב, תיכנס לעוד קצת תהילים, אני אדאג שהיא גם תחייך, לא רק תבכה. איזו אהבה הייתה לרב. איזו אהבה הייתה לרב. אני עכשיו נזכר במנחה, שכחתי, כמה הרב אהב אותך. מאוד, לא רק בזכות האהבה העצמית שיש כלפיך, אלא גם בזכות חברון שאתה מייצג, כי אהבת נפש הייתה לו לרב לחברון. וכמה אנחנו, עם ישראל בכללות, כל כך צריכים לקיים את מה שכתוב בו, נאחזים ברב. אני יודע שאתם הרבה זמן פה ולא באתי להיות מעריך תרחה. אספר לכם סיפור קצר. יום אחד נכנסתי לרב. אני אקדים ואומר, מימיי לא ראיתי אותו בוכה. זכיתי להיות אותו הרבה שעות, בכל שעות היממה, אף פעם לא ראיתי אותו בוכה. פעם אחת נכנסתי אליו הביתה. דרך אגב, כל פעם שדפקתי בדלת, בלי פטנט ובלי דפיקה מיוחדת, הרב ידע שזה אני. פעם אחת נכנסתי לחדר ומצאתי את הרב בוכה. אני שואל אותו, רבנו, למה אתה בוכה? הוא נותן לי פתק, תדפיס חשבון של בנק מזרחי, שמאחריו כתובות 4 שאלות. אבא, לאן הלכת? אבא, למה הלכת? אבא, התגעגעתי אליך. אבא, מתי אתה חוזר? כתב של ילד. אני שואל את הרב, מה זה? אומר לי, הייתה פה אלמנה מהעיר העתיקה, עם הילדים שלה, והילד הקטן שואל את השאלות שאין לה תשובות, והיא אמרה לו, בוא ניקח אותך לרב. והם הלכו לרב, והילד נתן לרב את השאלות האלה, והרב התחיל לבכות. אמרתי לרב, ומה ענית לו? אומר, אני אמרתי לו, שגם אני והוא אותו דבר. שנינו ילדי העיר העתיקה, שנינו יתומים ילדות, ואני סיפרתי לו מה שעבר עליי כילד יתום. אמרתי לו, יש לנו אבא בשמיים. סיפר לי הרב, שכשהוא היה בתלמוד תורה, הגיע איזה יהודי מחוץ לארץ, ורצה לתת לכבוד חג, מתנות לילדים. ילדי תלמוד תורה, הביא מתנות. המלמד אמר לילדים, מי שיש לו אבא יעמוד כאן, מי שאין לו אבא יעמוד כאן. למה? כי הוא עשה הסכם עם אותו עשיר של הילדים היתומים, הוא נותן פי 2. טוב, המלמד אומר לילדים, תעמדו. כל הילדים שיש להם אבא עומדים כאן, כל אלה שאין להם אבא עומדים כאן, חוץ מהילד הרב מרדכי אליהו, שהוא עומד עם הילדים שיש להם אבא. והמלמד מועץ בו שתי עיניים וככה מסתכל עליו וככה רומז לו, והילד נשאר במקום, הוא נשאר עם הילדים שיש להם אבא. כשהשיר הזה הולך, אומר לו המלמד, אבל אני אמרתי שמי שאין לו אבא יעמוד שם. הוא אומר לי, יש אבא, יש לי אבא בשמיים. מה אתה אומר שאין לי אבא? כולם מכירים את הסיפור, איך הרב היה גדול במשנה. עכשיו למדנו בדף היומי. מן דתלד אימה כרבי שמעון. מי שרוצה, אישה בהיריון, רוצה ללדת, שתגיד שיהיה לי בן כמו רבי שמעון, אני אומר לכם אישית. מניסיון שלי אישית, לכל אנשים בהיריון ולאלה שעוד לא בהיריון בעזרת שם, תגידו, אני רוצה ילד כמו הרב מרדכי אליהו. ובהלנו ללידה של הבת שלנו תמר שתחיה, זה היה ביום שבת קודש, ואשתי רצתה ללדת בהדסה. הלכתי לתפילת שחרית, קריאת התורה, התפללתי מפטיר, באמצע הפטרה הייתה לי תחושה שאני צריך לרוץ לחדר לידה, רצתי לחדר לידה. ואני רואה אנשים מתרוצצים ורופאים וצועקים, תפתחו חדר ניתוח. לא רציתי להפריע, אני עמדתי בצד, בסוף אני רואה איזה רופא, אני אומר לו, תגיד לי מה קרה? הוא אומר, יש פה איזה מתנחלת מגוש קטיף. אז הבנתי שזאת אשתי, עמדתי בצד, אמרתי, ריבונו שלה, מה אתה תעסק איתי ביום שבת? אתה יודע שאם זה היה יום חול, הייתי הולך לרב אליהו, הייתי מתקשר אליו. אז עכשיו כך אתה עושה לי, באותו הרגע שאמרתי את השם של הרב מרדכי אליהו, באותו רגע. יצא אחות. אוי, ברוך השם, הכל בסדר, לא צריך ניתוח, הכל להסתדר. אהבת הילדים שהייתה לרב, אי אפשר לשער ואי אפשר לתאר. ואשריכם שקבעתם את המעמד המכובד והמרומם הזה. ואשרי הילדים, אני מברך באמת את כולם, בעיקר את ילדי הצאן. תעשו לנו טובה. מה שלא זכינו אנחנו, תעשו אתם. זוהי דרך ישרה. שיעבור לו האדם ללך במעלות החסידים של מרן רבי מרדכי אליהו, זכותו תגן בעדינו, אלף המגן, אמן ואמן.